כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי זך בניסן תפשין עין וב, חף זין בניסן תפשין עין וב, י' ב' לעומר תפשין עין וב, מסכת קידושין דף נון ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילט. מי שעדיין לא בירך את ברכת האילנות, היום הוא היום, להזכיר ולברך. שהרי מחר יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת קדושים, כוח בניסן, לאחר מכן שבת קודש, וביום ראשון הבא עלינו לטובה, א' דראש חודש אייר תפשין עין וב, הבא עלינו לטובה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא יאהב אותי, שלא ירע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה, לשם איחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי של תרגילנו בתורתך, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על הדף אשר למדנו אתמול. ואתמול יום רביעי, חפף בניסן תפשין עין וב, למדנו את דף נון דלת, ממסכת קידושין. נשנן, נחזור ונסכם את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו. בתחילת דף נון דלת אמרה הגמרא, שלשיטת רב מודה רבי מאיר, שבין בשוגג ובין במזיד, הקדש מתחלל. ומשנתנו שאמרה, שאדם שקידש בהקדש, בשוגג לא קידש, מדובר בקוטנות כהונה שלא בלו, שכל זמן שהם ראויים לעבודה, אין מעילה לשגיגתם. כשאינו מתכוון לחללן, כיוון שלכך הוקדשו מתחילה, להנות בהם שוגגין, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. שיהיו הכהנים עד כדי כך זריזים כמו מלאכים, להפשיט את בגדי הכהונה מיד בגמר העבודה, ולא ישעו את זה על עצמם כערף עין. מה שמצינו בברייתא שאמר רבי מאיר, שכותנות כהונה שבלו מועלים בהם, היינו דווקא בבלו, שאחר שאינם ראויים לעבודה, דינם כשאר הקדש ולא ניתנו להנות בהם. מביאה הגמרא ראיות למחלוקת רב ורבי יוחנן, אם לשיטת רבי מאיר הקדש בשוגג מתחלל. למדנו בברייתא מועלים בשקלים חדשים שעומדים לקורבנות ציבור, והן מועלים בשקלים עתיקים שתורת שיערי לשכה עליהם, אלו עם דברי רבי יהודה. ורבי מאיר אומר, מועלים גם בשקלים עתיקים, שהיה רבי מאיר אומר, מועלים בשיערי לשכה. כשתה הגמרא, אמי, מדוע אמר רבי מאיר שמועלים בעתיקים? הרי יש לנו לומר שלא ניתנו שגיגות אותם מעות למעילה, הועיל וניתנו ליהנות מהם, שהרי שנינו, שחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באים משערי הלשכה ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, שיהיו זריזים מלהנות מהחומה להישב בצילה ועליה. הנה מוכח שהוא סובר שרק הנעת חומה הותרה, אבל שער הנעות בקדושתו עומד ולא כשיטת רב. תרץ את הגמרא שיש לשנות בברייתא, רבי יהודה אומר מועלים בעתיקים, והיינו כשיטתו במשנה אצלנו, שבשוגג קידש כיוון שמעל על ידי הקידושין ויצא לחולין, לפי שלא ניתנו כותנות לענות אלא בשעת עבודה, אבל לעניין שער הנאות בקדושתן הם עומדים. קושייה נוספת ממה ששנה רבי ישמעאל ברבי יצחק בשם רבי מאיר, שאבני ירושלים שנשרו מועלים בהם. ויהיה קשה כמו ששאלנו קודם, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, תרצה הגמרא שגם בזה צריך לשנות דברי רבי יהודה, ולא רבי מאיר. ולמרות ששנינו שאומר הרי, עליי כיכר זה כסה התמיד, או כדיר בהמות הקדש, או כדיר העיזים, או כאישים, או כאיכל, או כמזבח, או כירושלים, חל הנדר והכיכר אסור באכילה, רבי יהודה אומר שכל האומר ירושלים לא אמר כלום, מוכח שסובר שירושלים אינה קדושה. אי אפשר לומר שזה משום שאמר ירושלים ולא אמר כירושלים, שהרי שנינו בברייתא רבי יהודה אומר כל האומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלים. צריך לומר ששני התנאים נחלקו בשיטת רבי יהודה. האם ירושלים מקודשת כהקדש ומיטול מאבני חומה לבנות בביתו מעל, או שאינה מקודשת? לאולה בשמו של בר פדת העמו של רבי מאיר במשנה, משום שהקדש מתחלל במזיד ואין מתחלל בשוגג, שמקח טעות הוא, שאינו רוצה שיתחלל הקדש על ידו ואינו כרבי יוחנן. מה שכתבה התורה, פרשת מעילה, אינו אלא לחייבו בקורבן, אבל אינו מתחלל. שאלה הגמרא שאם לא נתחלל, על מה יתחייב קורבן? אז לרבין בשם בר פדה, מה שנאמרה מעילה בשוגג, היינו באוכלת ההקדש שקילהו מן העולם. והוא הדין להדלקת נר ולכל הנאה, אבל הוצאת מעות הקדש אין בהם מעילה ולא יצא מרשות ההקדש. אמר רב נחמן, אמר רב אדא בר אהבה, הלכה כרבי מאיר במעשר, שממון גבוה הוא, שכן מצינו שסתם משנה כמותו. דתנן, שנינו במשנה כרם רווי לבית שמאי, אם בא הבעלים לפדותו, אין חייב חומש, ואין לו ביור בשנה השלישית והשישית של השמיטה, וחייב בפרט ועוללות. ולבית הלל חייב בחומש ויש לו ביור, ואינו חייב בפרט בעוללות. טעמם של בית הלל, משום שרווי הוא קש למעשר, דכתיב קודש, קודש שכולו ממון גבוה הוא כמעשר שני. הרי שבית הלל שהלכה כמותם וכסתם משנה נחשבים, סוברים כמו רבי מאיר, שמעשר שני ממון גבוה הוא. ואף שמצינו גם סתם משנה כרב יהודה, דתנן, שנינו המושך מחברו פעירות מעשר בסלע, ולא הספיק לפדותו עד שנתייקר ועמד על שני סלעים, אינו נותן לו אלא סלע, שהמעשר ממון אדיוט הוא ונקנה במשיכתו, נמצא שברשותו נתייקר. הרי לנו שסתם טענה כרב יהודה, כי אם זה הלך לשיטת רבי מאיר, אינו יכול להסתכר בסלע, שהרי ממון גבוה הוא ואין הקדש נקנה במשיכה, דכתיב ונתן הכסף וקם לו. מכל מקום אומרת הגמרא, הלכה כרבי מאיר, הועיל וסתם טענה כמותו במסכת עדויות, שהיא המובחרת, ואין לתרץ שהלכה כרבי מאיר משום שסתם כמותו פעמיים, משנה זו השנויה גם בסדר זרעים וגם במסכת עדויות, כי מה משנה לי אם סתם פעם אחת רבי כמותו או פעמיים? אמנם מה ששנינו, הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חומש בין אם הוא מהקרי שלו ובין שניתן לו במתנה, אין זו סתם משנה כרבי יהודה ממה שיכול לתנם במתנה, משום שמדובר שניתנו לו הפירות כשהם בטבל. הוא סובר כמו מאן דאמר שאומר, שמתנות שלו אורמו, כמי שלו אורמו דמיין, וכל זמן שלו אורם אינו ממון גבוה שאין עליו שם מעשר. וכן מה ששנינו במשנה, הפודה נטע רווי שלו מוסיף עליו חומש, בין מי שלו ובין שניתן לו במתנה, אין זו סתם משנה כרבי יהודה, שהרי תן הזה מקיש נטע רווי למעשר, ולכן חייב חומש, ואם כן הוא הדין למעשר. משום שמדובר שכשניתנו לו הפירות, הם היו סמדר, כשהענבים ניכרים לאחר שנפל הפרח, שאין שם רווי עליו. וזה בא להוציא משיטתו של רבי יוסי שאמר במסכת אורלה, שסמדר אסור מפני שהוא פרי. הלכה כרבי יהודה בהקדש שבשוגג מתחלל ובמזיד אין מתחלל, שכן מצינו שסתם תנא כמותו, שנינו במשנה שלח ביד פיקח ונזכר הגזבר עד שלא הגיע השליח אל החנווני, חנווני מעל כשיוציא, כשישתמש במעות של ההקדש האלו לצרכיו, שהשגגה אצלו היא, אבל הגזבר והשליח לא מעלו כיוון שנזכרו, הרי שאין מעילה במזיד אלא בשוגג כשיטתו של רבי יהודה. זהו השינון והחזרה שלנו על דף נון דלת ממסכת קידושין. כעת נשיב על השאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף נון דלת הייתה, לרבי מאיר, באילו קוטנות כהונה יש מעילה ובאילו לא, ומדוע? התשובה רק באילו שבלו, שאילו אילו שראויות ללבישה מותרות בהנאה, כי הרי לא ניתנה התורה למלאכי השרת, והכהנים אינם יכולים מיד להסיר מעליהם את בגדי הכהונה כשמסיימים את העבודה. שאלה שנייה, האם לרבי יהודה יש קדושה בחומת ירושלים? התשובה, נחלקו בכך תנאים. לתנא במסכת מעילה יש לרבי יהודה קדושה בזה, ולתנא במסכת נדרים אין. שאלה שלישית, באיזה אופן יש מעילה בשוגג לרבי מאיר? התשובה, לרשי, באוכל מהם או בכל אופן שמחלה את ההקדש, ולתוספות, בכל אופן שמשתמש בגוף ההקדש וכגון במעות ששקל כנגדן. דהיינו שישתמש בהם למשקל. שאלה רביעית, כמו מי ההלכה במעשר ומניין? התשובה, כרבי מאיר, ומשום שנשנתה משנה בסתם כמותו במסכת עדויות שהיא המובחרת שבמסכתות. שאלה חמישית, הפודה מעשר שני שניתן לו במתנה, מדוע הוא מוסיף חומש? התשובה, אם הוא כרבי יהודה מובן שמוסיף חומש, כיוון שאפשר ליתן לו זאת במתנה. ואם הוא כרבי מאיר, צריך להעמיד כשניתנו לו תבלים ומתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו נחשבות. שאלה שישית ואחרונה על דף נ"ד, איזה קניין מועיל בשל הקדש ומניין? התשובה, קניין כסף בלבד, שנאמר ונתן הכסף וקם לו. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף נ"ד, הדף אשר למדנו אתמול, והוא ממסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע זך בניסן תשע"ו, חפזיין בניסן תשע"ו, תורף ועיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי, הלא הודף נ"ה ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המילים הראשונות בתחילת דף נ"ה, תנן אתם, באמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח ונצליח. לעיל בדף נ"ב עמוד ב', נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו, האם הקדש מתחלל גם במזיד או לא. מביאה כאן הגמרא משנה בעניין ספק קורבן, והיא תולה את הדין המבואר בה במחלוקת הזו. אומרת הגמרא תנן אתם, שנינו במסכת שקלים, פרק ז' משנה ד', בהמה ראויה לקורבן שנמצאת עליהם הדרך מירושלים עד למגדל עדר. מגדל עדר זה שם מקום הסמוך לבית לחם, או שם עיר הנמצאת בסביבות ירושלים. אז בהמה ראויה לקורבן שנמצאת עליהם הדרך מירושלים עד למגדל עדר, וכמידתה לכל רוח, וכן אם נמצאת הבהמה בצד אחר של ירושלים, כשיעור המרחק שמירושלים עד מגדל עדר, אנחנו חוששים שמא הבהמה יצאה מירושלים. וכיוון שרוב הבהמות היוצאות מירושלים הם קורבנות, יש להסתפק בבהמה הזו בכל הקורבנות שהיא ראויה להם. ולכן הדינו, שאם הבהמות שנמצאו היו זכרים שראויים להקרבה לקורבן עולה, הרי הם עולות. ואם הבהמות שנמצאו היו נקיבות, שאינם ראויות לעולה, שהרי נאמר בפרשת העולה, ספר ויקרא פרק א' פסוק ג', זכר תמים יקריבנו, ולכן אין להסתפק אם היו אילו קורבנות עולה, הרי הם זבחי שלמים, הרי הם קורבנות שלמים, שכן נקיבות ראויות לקורבן שלמים. כנאמר בפרשת השלמים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק א', אם זכר עם נקיבה, תמים יקריבנו. ואף שאין הבהמה של המוצא, ומבואר במסכת נדרים בדף למדה עמוד ב', שאדם שמחויב בקורבן אין חברו יכול להקריבו במקומו, שלא מדעתו, אם כן כיצד יכול להקריבה ללא ידיעת הבעלים. תרץ הרשב"א בשם התוספות, שכיוון שהבהמה נאבדה ואין הבעלים יודעים איכן ילך, לכן דעתם שכל כהן שירצה יקריבנה, כמו שמובא לגבי תרומה, שכל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. הבינה הגמרא שכוונת המשנה שמקריב את הבהמה שמצאה, דהיינו אם מצא זכר מקריבו לעולה, אם מצא נקבה מקריבה לשלמים, ולכן מקשה על המשנה, אלא כשמצא בהמות זכרים, או לא תודאבו, האם הם ראויים להיות רק קורבן עולה, אבל זבחי שלמים לא אבו? וכי אינם יכולים להיות קורבן שלמים? והרי נאמר, ועם זבח שלמים קורבנו, עם זכר, עם נקיבה. אם כן ייתכן שבהמה זו הוקדשה לשלמים, אז כיצד אפשר להקריבה לעולה? תרץ את הגמרא שוודאי לא מקריבים את הבהמה עצמה שנמצאה, אלא כוונת המשנה לדין אחר. אמר רבי הושעיה, אחא, כאן במשנה הזו, בבא לחוב בדמיהן עסקינן. מדובר במי שבא להתחייב לתת להקדש את דמיהם כדי להוציא את הבהמות לחולין. כלומר, שאדם זה שמצא את הבהמות קיבל על עצמו לתקן את כל הספקות שיש בבהמות הללו ולהוציאם לחולין. וזאת על ידי שיביא מעות ויבדה עליהם את קדושת הבהמה שמצא. ומן המעות הללו יקריב אחר כך קורבנות אחרים. אז הדין הוא שצריך להקריב מן הדמים כל אחד מן הקורבנות שייתכן שבהמה זו הוקדשה להם. ואחי כאמר כך כוונת התנא במשנה לומר, שאם מצא בהמות זכרים, מספק מתחייב גם בדמים של קורבן עולה, חוץ ממה שמתחייב בקורבן שלמים. וזאת משום, חיישינן אנחנו חוששים שמה הבהמות אלו היו עולות. זאת אומרת שהוא מביא שני סכומי כסף, אחד לעולה ואחד לשלמים. והוא יאמר, אם בהמה זו הייתה עולה, הרי הוא מחולל כסף זה, והסכום השני יהיה לשלמי נדבה. ואם בהמה זו הייתה שלמים, הרי היא מחוללת על הסכום השני שהופרש לשלמים, והסכום הראשון יהיה לעולת נדבה. אין לומר שיביא רק סכום כסף אחד או בהמה אחת ויתנה שאם הבהמה שמצא הייתה קורבן עולה תהיה בהמה זו שמביא קורבן עולה תחתיה והיא עצמה תקרב לשלמים, ואם ישלמים תקרב לשלמים והבהמה שמביא תקרב לעולת נדבה. למה לא עושים זאת? משום שיש לחשוש שהבהמה שמצא היא בכור או מעשר בהמה שלא הושבו מתנותיהם לשלמים ואינו יכול להקריבה, לכן מחללים על שתי בהמות. והבהמה שנמצאה עצמה לא תקרב אלא ממתין שיפול במום ואז הוא אוכל אותה. כך אומר העצמות יוסף. משיכה הגמרא ואומרת שהמשנה הזו היא כשיטת רבי מאירי, דאמר אצלנו במשנה לאל בדף נ"ב עמוד ב', שאם חילל הקדש במזיד, הרי הוא מתחלל. דהיינו שאפשר במזיד להוציא דבר הקדש לחולין. ולכן התירו לו לחלל את הבהמה על דמים אחרים או בהמות אחרות, והתפסו בקדושת הקורבן. ואף שאפילו לרבי מאיר, שהקדש מתחלל במזיד, מכל מקום הרי הוא עובר בזה על איסור מעילה. ואם כן, איך התירו לו לעשות כך לכתחילה כדי לתקן את ההקדש שהוא מצא? יש לומר שכיוון שאין לו תקנה ללא המעילה, הרי הוא נחשב כקודשים שמתו, שאין בהם מעילה מן התורה. ואף שמדי רבנן יש בהם מעילה, מכל מקום, לתקנת הקדש התירו, כיוון שלא אסרה התורה אלא לגרע מההקדש ולא לתקן. כך מסביר החזון איש. שואל התוספות ריד, לכאורה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם הקדש במזיד מתחלל הוא רק כשמוציאו לצורכו, אבל לצורך הקדש לכולי עלמא מתחלל. אם כן קשה, מדוע העמיד רבי יושעיה את הדין הזה רק לפי רבי מאיר? הלא כאן צורך הקדש הוא לתקן את בהמת ההקדש שתקרב לקורבן הראוי שלשמו הוקדשה, ובזה אפילו לרבי יהודה הקדש מתחלל. לרץ התוספות ריד, שלכאורה התורה לא התירה לבדות קורבנות תמימים, אלא אם כן נפל בהם מום שאינו עובר. ואם כן, מניין לרבי יושעיה שמותר לבדות אפילו תמימים? לכן הוא העמיד את המשנה כרבי מאיר, שכמו שמצינו שרבי מאיר הפריז בקודשי בדק הבית ואמר שהקדש במזיד מתחלל ויוצא לחולין, אף על פי שלא מעל ונמצא שאין במעשיו כלום, הוא הדין, יש לומר שהפריז בקודשי מזבח והתיר לחלל לצורך הקדש אפילו קורבנות תמימים, שיש איסור בדבר. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. בקדושת הגוף ממתחלל, האם קורבנות שאין בהם מום שקדושים למזבח והם קדושים בקדושת הגוף, אפשר להוציאם לחולין? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת מעילה דף י' עמוד ב', אין מועל אחר מועל במוקדשים. אין אדם מתחייב משום מעילה בהקדש, לאחר שאדם אחר כבר מעל בדבר והתחייב משום שכבר התחלל ויצא לחולין על ידי מעילת הראשון. אלא אם עשה כן בבהמה הקדושה למזבח וראויה לקורבן, ובכלי שרת שבבית המקדש בלבד, משום שכלי שרת ובהמה תמימה, קדושים הם בקדושת הגוף, אינם יוצאים לחולין לעולם. ולכן שייך להתחייב בהם שוב ושוב משום מעילה. מבארת הגמרא כיצד שייך הדין שימעל אדם בשנית בבהמת קורבן ובכלי שרת, כגון כשהיה אדם רוכב על גבי בהמה הקדושה לקורבן, ולאחר מכן בא חברו ורחב עליה, ולאחר מכן בא חברו אחר ורחב אפו עליה. הדין הוא שכולם, כל הרוכבים על בהמה זו, מעלו בהקדש וחייבים בקורבן מעילה. משום שלא יצא הקורבן לחולין על ידי רכיבת הראשון עליו ללא שנולד בו מום. ושם במסכת מעילה לומדת אותה גמרא מפסוק. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן אם היה אדם שותה בחוס של זהב שהוא מכלי השרת שבבית המקדש, ולאחר מכן בא חברו ושתה אף הוא מכוס זו, ולאחר מכן בא חברו אחר ושתה אף הוא ממנה, הדין הוא שכולם כל השוטים מכוס זו מעלו בהקדש וחייבים בקורבן מעילה, משום שלא יצא הכוס של כלי השרת לחולין על ידי שתיית הראשון ממנה. אם כן מפורש במשנה הזו, שאם מעל אדם בקורבנות תמימים הקדושים בגופם למזבח, לא הוציאם לחולין במעילתו. אם כן, כיצד אמר רב הושעיה שאפשר להוציא את הקורבן לחולין על ידי חילולו אף שלא לונד בו מום? ורבי יושעיה אמר את דבריו לפי שיטת רבי מאיר הסובר שהקדש מתחלל כשחיללו במזיד. סברה הגמרא שגם המשנה הזו כרבי מאיר, משום שסתם משנה רבי מאירי. מתרצת הגמרא ההיא, המשנה אומרת שבהמה ראויה לקורבן וכלי שרת אינם יוצאים לחולין כשיטת רבי יהודה היא, שהרי במשנה הזו שנינו שאין מעילה אחר מעילה בשער הקדש שקדוש קדושת דמים, וזאת משום שיצא לחולין במעילה הראשונה. ואף על פי שמעל בשוגג, שהרי במזיד אינו חייב משום מעילה. וזה כשיטת רבי יהודה שאמר במשנה לאל אצלנו בדף נ"ב עמוד ב, שהקדש שחיללו בשוגג מתחלל, ולפי שיטתו קורבנות הקדושים בגופם למזבח אינם מתחללים במעילת הראשון. אבל המשנה במסכת שקלים לגבי בהמה שנמצאה, ששנינו בה לפי תירוץ רבי יושעיה שאפשר לחלל בהמת קורבן גם ללא מום, זה כשיטת רבי מאיר שהקדש שחיללו במזיד מתחלל אף שהוא קדוש למזבח בקדושת הגוף. בקשה הגמרא על התירוץ הזה, הרי אף שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בעניין חילול הקדש במזיד ובשוגג, מכל מקום, משיטתו דרבי יהודה נשמע ונבין לשיטת רבי מאיר, שהרי נחלקו רק אם הקדש מתחלל בשוגג או במזיד, אבל לא נחלקו איזה סוג הקדש מתחלל ואיזה אינו מתחלל. ומה שאינו מתחלל לשיטת רבי יהודה בשוגג, אינו מתחלל אף לשיטת רבי מאיר במזיד. יש ללמוד כך. לאו אמר רבי יהודה, האם לא אמר רבי יהודה במשנתנו לאל בדפנון ב' עמוד ב' שהקדש שקדוש בקדושת בדק הבית שחיללו בשוגג מתחלל? וזהו עיקר החילול. ומכל מקום, הוא סובר שדבר שקדוש בקדושת הגוף לא מתחלה, אינו מתחלל אפילו בשוגג. ואם כן, ממילא לרבי מאיר נמי, גם לשיטת רבי מאיר נאמר, אף על גב דסבר שסובר רבי מאיר שהקדש דווקא במזיד מתחלל, מכל מקום כל זה בהקדש שקדוש בקדושת דמים לבדק הבית. אבל דבר שקדוש בקדושת הגוף, גם רבי מאיר יסבור שלא מתאחלה, שאינו מתחלל אף אם חיללו במזיד. וממילא עדיין קשה מן המשנה הזו שמבואר בה, שאף לאחר שמעל בקורבן וחיללו לא יצא הקורבן לחולין, למרות שעשה זאת במזיד, ושלא כדברי רבי יושעיה. תרץ את הגמרא אתם, שם והכוונה במשנתנו שאמר רבי יהודה שדווקא בהקדש הקדוש בקדושת דמים לבדק הבית אם חיללו בשוגג מתחלל, אבל בקורבן הקדוש בקדושת הגוף אם חיללו לא יצא לחולין, זה משום שלא כמכוון להפוקין ולחולין. הוא לא נתכוון לחללם ולהוציאם לחולין, אלא עשה זאת בשוגג, שהרי אינו יודע שהם של הקדש. וגזירת הכתוב היא, בספר ויקרא פרק ה' פסוק תדבב, שנתחייב בהם בקורבן מעילה לידי מעשיו. ולכן יש לומר שאין לך בו אלא חידושו. כיוון שבתורה מצינו את הדין הזה דווקא בקדושת דמים לבדק הבית, אי אפשר ללמוד מזה לקורבן הקדוש בקדושת הגוף, ואינו מתחלל, כפי שמבואר במשנה במסכת מעילה, כיוון שעליו לא נאמרה גזירת הכתוב הזו. אבל אחא, כאן כשחיללו במזיד שסבר רבי מאיר שמתחלל, הרי כמכוון להפוקין ולחולין. הטעם בזה הוא, כיוון שהוא מתכוון לחללם ולהוציאם לחולין. וממילא גם בקורבנות הקדושים בקדושת הגוף שייכת הטעם הזה. ולכן סובר רבי מאיר שאף הם מתחללים. וכפי שביר רבי יושע היה את המשנה במסכת שקלים. ומסביר הנחלת משה של רבי מאיר במזיד זה מתחלל, משום שהתורה אמרה שלהקדש יש דין כמו הפקר, שמי שעושה בו קניין זכה בו. אם כן, אין חילוק בין קדושת דמים לקדושת הגוף. ופה אין לומר שזה חידוש ואין לך בו אלא חידושו, משום שלעניין נזיקין מצינו שאף קודשי מזבח דינם כהפקר, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף למד זין עמוד ב', נאמר בפסוק שור ראהו, ששור של ישראל שנגח שור של הקדש פטור. ממילא הוא הדין לעניין שחייה, אין בזה שום חידוש. ולכן אין הבדל בין קדושת דמים לקדושת הגוף, ולשיטתו של רבי מאיר, כשחיללו במזיד, זה מחולל, בין בהקדש הקדוש בקדושת דמים, ובין בהקדש הקדוש בקדושת הגוף. בקשה עכשיו הגמרא קושיה אחרת על דברי רבי יושעיה. היי, מר דשם מטלה לרבי מאיר בקודשי קודשים? באיזה סוג הקדש שמענו שלפי רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל ויוצא לחולין בקודשי קודשים? דהיינו, בסתם הקדש ומקודשי בדק הבית, וכן בקורבנות כגון עולה וחטאת, שהם קודשי קודשים של מזבח שעולים כולם לגבוה, כמו קודשי בדק הבית. אבל בקודשים קלים כגון הבהמה שמצא בדרך שייתכן שישלמים, שהם קודשים קלים שיש בהם חלק לבעלים, משם מטלה, האם שמעת שגם בזה סובר רבי מאיר ששייך חילול כשמחלל במזיד כפי שאמר רבי יושעיה? ומה ההבדל והחילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים? כי קודשי קודשים אין בהם חלק לבעלים אלא כולם עולים לגבוה ולכן שייכת בהם מעילה שעל ידה הם יוצאים לחולין. אבל קודשים קלים שיש בהם חלק לבעלים ייתכן שאין שייכת בהם מעילה שתוציא אותם לחולין. משום שאינו נחשב שהם הוציאו מרשות הבעלים ומכניסו לרשות אחרת. תרץ את הגמרא אמר לי האומי רבנן ענה למקשה הזה אחד מן החכמים ורבי יעקב שמי ורבי יעקב היה שמו. הרי בקל וחומר אפשר ללמוד שאף קודשים קלים מתחללים במזיד ויוצאים לחולין. מה קל וחומר? אם קודשי קודשים שהם חמורים יותר, שכולם עולים לגבוה, מכל מקום לרבי מאיר עם חיללם במזיד, הרי הם מתחללים ויוצאים לחולין. קודשים קלים שקדושתם קלה יותר, שכן יש בהם חלק לבעלים, לא כל שכן שמחיללם במזיד, יצאו לחולין על ידי כך. ולכן גם בקודשים קלים, לשיטת רבי מאיר, אם הוא חילל את זה במזיד, הרי הם מחוללים. ומביאה הגמרא מאמר לסייע לדברי רבי יעקב, איתמר נמי, נאמר החילוק הזה בבית המדרש על ידי המורה נוסף, שאמר רב חמה בר עוקבה, כך אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, אומר היה רבי מאיר, הקדש שחיללו במזיד מתחלל ויוצא לחולין, אם חילל את ההקדש בשוגג אין מתחלל, וכוונתו לשיטת רבי מאיר במשנתנו ליל בדף נון ב' עמוד ב', שהקדש רגיל, הקדוש לבדק הבית, אינו יוצא לחולין כשחיללו בשוגג, וכוונתו לומר, שאף בקודשי מזבח הוא סובר את זה. אם כן, אומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד מתחלל, ובשוגג אין מתחלל. אחד קודשי קודשים, ואחד קודשים קלים. בין אם עשה חן בקודשי קודשים, ובין אם עשה חן בקודשים קלים, שכן קל וחומר הוא, שאם קודשי קודשים החמורים מתחללים במזיד, קודשים קלים שהם קלים יותר, לא כל שכן שמתחללים במזיד, וכיוון שאם חילל בין קודשי קודשים ובין לקודשים קלים במזיד, הרי הם יוצאים לחולין לשיטת רבי מאיר, אם כן לצורך תיקון ההקדש, כגון שיקריבו בהמה שנמצאה ליד ירושלים לקורבן הראוי לה שלשמו הוקדשה מתחילה, יכול לחלל כתחילה, כפי שביאר רבי יושעיה. כעת בדף נון ה' עמוד ב' מקשה הגמרא על שיטת רבי יושעיה, שכאמור ביאר את המשנה בעניין בהמה שנמצאת, שמחללים את הבהמה כשהיא תמימה על מעות או בהמות אחרות כדי שיקריבו את הקורבן הראוי. תאי בא רבי יוחנן, עיין ודקדק רבי יוחנן בשיטת רבי הושעיה, והקשה, וכי אומרים לו לאדם שבא לחלל בהמה זו על מעות או בהמות אחרות, עמוד וחתו, ותחלל את הבהמה הזו במזיד כשהיא תמימה על אף שאסור לעשות כן, בשביל שתזכה לתקן הקרבתה לקורבן הראוי לה? בתורה נאמר בספר ויקרא פרק זך, פסוק י' א', עם כל בהמה תמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, וגומר, ועם גאול יגלנה וגומר, שהכוונה שרק בהמה שנולד במום אפשר לבדותה ולחללה, וכם מבואר במסכת מנחות דף קופה א' עמוד א', אבל בהמה תמימה או בעלת מום עובר, אסור לפדותה ולחללה. אז איך הסביר רבי הושעיה שמותר לעשות זאת בשביל לתקן את הקרבתה של הבהמה שנמצאה לקורבן הראוי לה? לכן מבאר רבי יוחנן את המשנה שימצא זכרים יקרבו עולות באופן אחר. אלא אמר רבי יוחנן ביור אחר במשנה שאכן אינו פודה ומחלל את הבהמה בעודה תמימה וגם אינו מקריב אותה. אלא המוצא ממתין לה לבהמה שמצא עד שתומם, עד שיפול במום קבוע, וממילא אינו יכול להקריבה, ואז מותר לפדותה ולחללה. ומה איתי? ואז הוא מביא שתי בהמות של חולין תמימות, שאחת מהן תהיה מיועדת לקורבן עולה והשנייה לקורבן שלמים, ומתנה, שאם הבהמה שנמצאה הייתה קורבן עולה, תהיה הבהמה שהביא קורבן עולה תחתיה, והשנייה תהיה שלמי נדבה, ואם הבהמה שנמצאה הייתה קורבן שלמים, תהיה הבהמה קורבן שלמים תחתיה, והשנייה תהיה עולת נדבה. דנה הגמרא בדינים המבוארים במשנה כשמצא בהמה סמוך לירושלים. אמר מר, שנה התנה במשנה שכשמצא בהמות הזכרים, יש לחשוש שהם הוקדשו לעולות ומבואר לאל שמסיבה זו, יקרבו אף לעולות, דהיינו שחללם על מעות או בהמות אחרות, ויקריבם לעולה ולשלמים. לרבי הושעיה מיד ולרבי יוחנן כשיפול בהמום. בקשה הגמרא לדין הזה דילמה תודאי, הרי ייתכן שבהמה זו הוקדשה לקורבן תודה, שהרי תודה היא קורבן שלמים ובא בין מזכר ובין מנקבה, ואם כן הרי אינו מקריב את הבהמה לשם הקורבן הראוי לה. תרץ את הגמרא דמי תינה מתודה. אכן כוונת התנה במשנה שמביא אף בהמה נוספת לקורבן תודה ומתנה עליה. שאם הבהמה שמצאה אכן הייתה קורבן תודה, תקרב בהמה זו שהביא לקורבן תודה תחתיה. אם לא הייתה קורבן תודה, תקרב הבהמה שהביא בתורת נדבה. נמצא שהוא מביא שלוש בהמות חולין, שיוקרבו תמורת קורבן ספק זה, עולה, שלמים ותודה, והוא מתנה עליהם כמו שביארנו. ומה שלא שנה את זאת התנה, משום שכבר כתב התנה שמחללה גם על השלמים, ותודה הרי היא בכלל שלמים. שואל התוספות בדיבור המתחיל דמייטי, מדוע צריך להביא קורבן נוסף לתודה? הרי יכול להתנות על הקורבן שלמים שמביא, ויאמר שאם הייתה בהמה קורבן תודה, תיקרב בתור תודה, שהרי מתנות הדן שלהם על המזבח, שווים בדיניהם. והתירוץ הוא שכיוון שהתודה טעונה הבאת לחם, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, אי אפשר להתנותה על קורבן השלמים עצמו, שכן, אם לא יביא לחם, יש לחשוש שמה הבהמה תודה, ותודה אינה קריבה בלי לחם. ואם יביא לחם, יש לחשוש הבהמה שלמים, ואינה טעונה לחם. ונמצא שהוא מביא לחם חולין לעזרה, שהרי אין מביאים לחם בנדבה, בלא תודה. ולכן יש צורך להביא קורבן נוסף לתודה, עם לחם. מקשה הגמרא והאבאי הלחם, והרי התודה טעונה הבאת 40 חלות לחם, מארבעה מינים, מין אחד חמץ ושלושה מצה, 10 לחמים מכל מין, וארבעה לחמים הם נוטלים הכהנים, ואת השאר נוטל בעל הקורבן, כאמור במסכת מנחות דף ע"ז עמוד ב'. ובמשנה לא מבואר שיש להביאם את החלות הללו. תרץ את הגמרא שהדין הוא באמת דמי תינה מלחם, שאכן צריך להביא אף לחמי תודה. ממשיכה הגמרא להקשות על המשנה, ודילמה אשמו, הרי ייתכן שהבהמה שנמצאה היא קורבן אשם, ואם יקריב רק עולה או שלמים, נמצא שאין הבהמה קריבה לקורבן הראוי לה. ואין לומר שיביא בהמה נוספת לאשם ויתנה עליה, שאם הבהמה שנמצאה היא אשם, הרי זו אשם תחתיה, ואם אינה אשם, הרי היא קריבה לאשם נדבה, כשם שתרצה הגמרא לגבי תודה, כיוון שאין קורבן אשם בא בנדבה. נמצא שאין לבהמה הזאת תקנה להוציאה לחולין. ומה זה קורבן אשם? אז במשנה במסכת צבחים דף נ"ד עמוד ב', מבואר שישנם שישה סוגי קורבן אשם. אשם גזילות, האמור בתורה שמביאו אם נשבע לשקר כשתבעו אותו בממון והוא שיקר. ב' אשם מעילות שמביאו הנהנה מן ההקדש. ג' אשם שפחה חרופה שמביאו אדם שבא על אישה שחציה שפחה כנענית וחציה בת חורין המקודשת לעבד עברי. ד' אשם נזיר שמביאו הנזיר שנטמע לאחר שנתאר ומתחיל למנות ימי נזירותו מחדש. ה' אשם מצורע שמביאו מצורע שנרפא מצרתו ונתאר. ו' אשם תלוי שזה האשם הבא על הספק אם שגג בקרת או לא. וברוב השמות האלו מביא איל זכר כמבואר במקומם בתורה, חוץ ממצורה ונזיר שמביאים כבש זכר בשנתו הראשונה לאשם. אם כן, שאלת הגמרא היא, ייתכן שהקורבן שנמצא הוא אשם בכלל? אם יקריב רק עולה ושלמים, נמצא שאין הבהמה קריבה לקורבן הראוי לה? תרץ את הגמרא, אשם קרב כשהוא בן שתי שנים. דהיינו בשנתו השנייה, משום שאז הוא נקרא איל. ובלשון התורה איל זה למעשה כבש, אלא שכבש הוא בתוך שנתו הראשונה, ואיל הוא מ-13 חודשים ויום אחד עד 24 חודשים. הוא נקרא איל, שהוא לשון קשה, מלשון ותהילי הארץ לקח. ובאשם גזילות ושם מעילות ושם שפחה חרופה נאמר, שצריך איל, והשתקח בן שנה. הקורבן שנמצא מדובר שהיה בן שנה, בשנתו הראשונה, ולכן אין להסתפק שמה הבהמה שנמצאה, הוקדשה לאשם. מקשה הגמרא, אף שהקורבן שנמצא היה בתוך שנתו, עדיין יש לחשוש ודיל מה שם האשם מצוראו, שכתבה בו התורה שצריך להביא כבש, וכן ייתכן שהקורבן שנמצא אשם נזירו, שגם בו כתבה התורה שצריך להביא כבש בן שנתו, ואם כן מדוע מקריב את הזכר שמצא רק לעולה או לשלמים, והרי ייתכן שהוא קורבן אשם, ואינו מקריבו לקורבן הראוי שלשמו הוקדש. תרץ את הגמרא, השמות האלו של מצורה ונזיר לא שכיח הם אינם מצויים, ולכן אין לחשוש שמה בהמה שנמצאה היא אחד מן האשמות הללו. זאת אומרת שזה לא מצוי שנזיר יתאמה למת, שהרי הוא נזר בכך בימי נזירותו, וכן אין נגע הצרת מצוי, כיוון שהוא דבר ניסי שהיה בא להודיע למספר לשון הרע שצריך לשוב בתשובה על חטאו. בקשה הגמרא קושייה נוספת על המשנה ודילמה, הרי ייתכן שהקורבן שנמצא הוא קורבן פסח הוא, שטעון הבאת סתמים כבש או עז, וצריך להיות זכר בשנתו הראשונה, ומדוע אינו מביא בהמה נוספת ומתנה עליה שאם הבהמה שמצא היא קורבן פסח, תקרב הבהמה הזו לקורבן פסח תחתיה? תרץ את הגמרא שהיא מצאה את קורבן הפסח בזמנו, דהיינו קודם הפסח בזמן שהוא עדיין ראוי להיקרב לקורבן פסח, הרי מי זר זעירי בי, הבעלים נזרים בו. ואם כן אין לחשוש ששמה הקורבן שנמצא מחוץ לירושלים הוא קורבן פסח, ואם יצאו לקורבן פסח שלו בזמנו, אם מצאו את הבהמה הזו כשכבר עבר זמן הקרבתו של הקורבן פסח, ושוב אינו ראוי להיקרב לקורבן פסח, הרי באופן זה קורבן שלמים הוא, וקורבן זה הרי הוא כבר מביא ומחלל עליו את הבהמה שמצא. בקשה הגמרא קושייה נוספת על המשנה, ודילמה בכור ומעשר נינו, הרי ייתכן שהבהמה שמצא היא בכור או מעשר בהמה, אם כן כיצד מקריבה רק לעולה או שלמים? בכור הכוונה, כפי שנאמר בתורה, ספר במדבר פרק חי, שכל בכור בהמה זכר בין מן הבקר ובין מן הצון מכבש רועז, הרי הוא קדוש להשם ובשרו לכהן לאוכלו בירושלים, ומקריב חלבו ודמו למזבח, ואם נפל בו מום, הרי הוא כבשר חולין שיכול למוכרו לכל מי שירצה, כיוון שנאכל לכל אדם ונוטל את דמיו. ומעשר בהמה נאמר בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', שצריך להפריש מעשר מן הבהמה, ומפריש על ידי שמעביר את הבהמות תחת השבט, והבהמה העשירית שעוברת תחת השבט היא קודש להשם לקורבן מעשר בהמה. אז אולי אילו הם הבהמות שהוא מצא? מתרצת הגמרא, הרי קורבנות אילו אי אפשר לחללם על בהמות אחרות שהרי הם קדושים בגופם למזבח. אלא למה היא הלכתה? לאיזה צורך? הגמרא חוששת לקורבנות הללו בהכרח לעניין מכלינו במומן, שיוכלו לאוכלם רק שנפל בהם מום, שכן ספק בחור ומעשר נאכלים לבעליהם לאחר שנפל בהם מום, משום שאי אפשר לבדותם. הרי אני נמי במומן מתחלי. אף הבהמות שנמצאו ופודים אותם מספק על מעות או בהמות אחרות, נאכלים רק לאחר שנפל בהם מום בתורת בחור ומעשר. כלומר, שצריך לאוכלם כדין בחור ומעשר שנאכלים במומם, שלא נוהגים בהם מנהג חולין, דהיינו שלא ישחתם באיטליז, אלא מוכרם בביתו, ולא ישקלם במשקל הליטרה, אלא בהשערה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, השתקח, מדוע לא הקשתה הגמרא שנחשוש שמה הייתה הבהמה שנמצאה מסעירי רגלים או ראשי חודשים שהם חטות הציבור והם סחרים? תרצים התוספות שאין לחשוש שנעבדו, כי לב דייני הבית דין שמקדישים קורבנות אלו מתנה עליהם שאם יובדו לא יוקדשו כלל אלא יהיו חולין. דנה הגמרא בהמשך דיני המשנה לגבי בהמות נקבות שנמצאות בסביבות ירושלים. אמר מר שנה תנה במשנה שימצא בהמות נקבות יקרבו לזבחי שלמים, ואין חוששים שמה הוקדשו לעולות, כיוון שנקבות אינן קשרות לקורבן עולה. מקשה הגמרא דילמה, והרי ייתכן שהבהמה שנמצאה קורבן תודאי, שהרי אף קורבן תודאי אפשר להביאה נקיבה, אם כן מדוע מקריבה לשלמים ולא לתודה? תרץ את הגמרא, דמייתי תודה, אכן צריך להביא גם קורבן תודה. כלומר, לאחר שנפל במום מביא שתי בהמות ומתנה, שאם הבהמה שנמצאה היא קורבן שלמים, הרי היא מתחללת על בהמה זו והשנייה תקרב בנדבה. אם הייתה קורבן תודה, הרי היא מתחללת על בהמה שהופרשה לתודה, והראשונה תקרב לשלמי נדבה. מקשה הגמרא והבאינה, הרי צריך להביא 40 חלות לחם יחד עם התודה, כמו שכותבת התורה בעניין קורבן תודה. תרץ את הגמרא דמאי תינה מלחם, אכן צריך להביא גם 40 חלות לחם יחד עם התודה. מקשה הגמרא קושייה אחרת על הדין הזה. ודילמה, והרי ייתכן שהבהמה שנמצאה קורבן חטאתי, וחטאת בה נקבה, שעירת עיזים או כסבה, ואין לומר שיביא בהמה נוספת לחטאת ויתנה עליה, שאם הבהמה שנמצאה היא חטאת, הרי זו חטאת תחתיה, ואם אינה חטאת הרי היא קריבה לנדבה, כשם שתרצה הגמרא לגבי תודה, כיוון שאין קורבן חטאת בה בנדבה, נמצא שאין לבהמה הזאת הקנה להוציאה לחולין. תרץ את הגמרא, חטאתי כסבה בת שנתה, כל כפסה היא בת שנתה, וכן סעירת עיזים דרשו בתורת כהנים שהיא באה בת שנתה. והשתקח, המשנה עוסקת כשנמצאה בהמה בת שתי שנים. ולכן אינה יכולה להיות קורבן חטאת, אלא רק שלמים. מקשה הגמרא ודילמה, והרי ייתכן שהבהמה בת שתי השנים שנמצאה היא חטאת שעברה שנתה ולא יקריבוה, ודינה מבואר לכמן בגמרא שהולכת למיטה, ומדוע מקריבה לשלמים? תרץ את הגמרא ש... מקרה כזה של קורבן חטאת שעברה שנתה לא שכיח, אינו מצוי, כיוון שאדם שיקדיש קורבן לחטאת מקריבו מיד, ולכך אין לחשוש לכך. וגם אין לחשוש שנאבדה בתוך שנתה ונמצאה לאחר שנתה, משום שמן הסתם סמוך להבידתה נמצאה. שואלת הגמרא, השתקח בת שנתה מהי? מה הדין במקרה שנמצאה כסבה או סעירה בתוך שנתה הראשונה? משיבה הגמרא, תניה, שנינו דין זה בברייתא. חנניה בן חכינאי אומר, עז בת שנתה שנמצאה סביבות ירושלים, יקריבה לקורבן חטאת. שואלת הגמרא על כך, לחטאת צל כדאי איתך, וכי עליה לדעת שמקריבה לקורבן חטאת ממש? והרי ייתכן שלא יקדישה לחטאת אלא לשלמים או לתודה, וכיצד יקריבנה לחטאת? הוא גם לא יכול להביא בהמה ולהתנות שאם הבהמה שנמצאה חטאת תקרב זו לחטאת תחתיה, ואם אינה חטאת תקרב בנדבה, משום שחטאת אינה קריבה בנדבה. מבארת הגמרא את דברי חנניה בן חכינאי, אלא אמר אביי, כוונת התנא בברייתא לומר שהיא מצאה בהמה נקבה בת שנתה, נוהג בה כדין חטאת שאינו יכול להקריבה, שדינה מבואר בברייתא במסכת תמורה דף ט"ז עמוד א', שהולכת למיטה. ששם בברייתא במסכת תמורה ישנם חמש מיני חטאות ההולכים למיטה. וכיצד יעשה? כונסה לחיפה, יכניס את הבהמה לחדר סגור, והיא מתה מאליה מאחר ואין נותנים לה מזונות. רש"י כותב שלאו דווקא לחיפה צריך להכניס את אותה חטאת, אלא לכל מקום שלא ייתנו בו מזונות. או שהיה מקום מיוחד לשם כך, ואילו התוספות ריד כותב שכונסה לכיפה כדי שלא תתערב באחרות ותאסור את כולן אפילו הם אלף. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא בעניין חילול מעות מעשר שני, דהיינו שחילל מעשר שני עליהם והם קדושים בקדושת מעשר שני, ומקשה על דברי הברייתא מן המשנה שלנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספת של מסכת מעשר שני, אין לוקחים בהמה במעות הקדושים בקדושת מעשר שני מחוץ לירושלים, שהרי צריך להעלותה לירושלים. ונאמר בעניין הזה בספר דברים פרק י' ד' פסוק חפי, ונתת בה כסף וצרת הכסף בידך, והלכת למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. דהיינו שדווקא כסף שיש בו צורה, יעלה לירושלים ולא דברים אחרים. טעם נוסף כותב רש"י, שמא תכחיש הבהמה מתורך הדרך, ונמצא מכחיש בהמת מעשר שני. תוספות בדיבור המתחיל אין מפרשים בשם רישא, הטעם שאין לוקחים בהמה בכסף מעשר שני, כמבואר במסכת סוכה דף מ"א עמוד א', שאין מעות מעשר שני מתחללות על בהמות נקיבות, גזירה שמא ישעה את הבהמה אצלו כדי לגדל ולדות. והתורה אמרה בניין מעשר שני שנה שנה, דהיינו שלא ישעה מעשרותיו, ובסחרים גזרו משום נקיבות, ולכן יעלה דווקא כסף ולא בהמה. ואם לקח בהמה במעות מעשר שני מחוץ לירושלים, אם עשה כן בשוגג שלא ידע שמעות מעשר שני הן, יחזרו דמים למקומם, קופים את המוכר להחזיר את המעות לקונה. והגמרא לכמן תבאר מה הטעם שיש לקנוס את המוכר. והבהמה תחזור למוכר והמקח בטל, משום שנעשה בטעות, שכן אילו היה יודע לוקח שהמעות הם של מעשר שני, לא היה לוקח את הבהמה. שהרי טרחה גדולה היא לעלותה לירושלים, ואילו את המעות קל יותר לעלות לשם. ואם עשה כן במזיד שידע שמעות מעשר שני הן, תעלה הבהמה ותאכל במקום, דהיינו בירושלים, שכיוון שלקחת בהמה במזיד, שוב אין שייך בזה מקח טעות והמקח חל. וממילא קדושת המעשר שני עברה מהמעות לבהמה, ולכן מעלה ואוכל אותה בירושלים. והברייתא מביאה תנאי בדין הזה. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שאם עבר ולקח במזיד חל המקח, ולכן תעלה הבהמה ותאכל במקום, דווקא באופן שמתכוון ולקח את הבהמה מתחילה לשם קורבן שלמים, כלומר, כדי לאוכלה בתורת מעשר שני בירושלים, שכן הבהמות שלוקחים במעות מעשר שני, מקריבים אותן לשם שלמים. ולומדים זאת בגזירה שווה שם שם. כך אומרת הגמרא במסכת מנחות דף פי בית עמוד א', כתוב בשלמים וזבחת שלמים ואכלת שם, ובמסר שני כתוב ואכלת שם לפני השם אלוקיך. אבל במתכוון להוציא את מעות המעשר שני לחולין, כלומר לקחת ולאכול את הבהמה בתורת חולין גמורים מחוץ לירושלים, בין כשעשה כן בשוגג, שלא ידע שמעות מעשר שני, ובין כשעשה כן במזיד, שידע שמעות אלו מעשר שני הם, ולקח בהם את הבהמה כדי לחללן עליה, ואף המוכר ידע שמעות מעשר שני הם ונתכוון לכך, בשני האופנים הללו הדינו שיחזרו דמים למקומם, דהיינו לקונה, הבהמה תחזור למוכר והמקח בטל. ולמה? אז בשוגג הטעם הוא שכיוון שלא ידע הלוקח שמעות מעשר שני הם, ממילא מקח טעות הוא. כמבואר לאל בדין לקח את הבהמה לשם שלמים, ובמזיד הטעם הוא שכונסים את המוכר, מכיוון שאף שידע שמעות מעשר שני הן, מחר בעדן את בהמתו, ולכן לא ייהנה מהם למרות שחולין הם. מקשה הגמרא לחילוק שאמר רבי יהודה בברייתא, מן הדין שאמר במשנה, וענן תנן הרי שנינו במשנתנו לליל בדף נ"ב עמוד ב', שרבי יהודה אומר שאם קידש את האישה במעשר שני במזיד, דהיינו שידע שהם מעות מעשר שני, קידש, הקידושין חלים, ואף שם מקדש ידע שהמעות יוצאות לחולין מכל מקום, כיוון שאין טעות בקידושיהם, לא אמרו חכמים שהתבטלו הקידושים כדי לקונסם. ואם כן, גם כשלוקח בהמה ונתכוון להוציא מעות מעשר שני במזיד לחולין, גם כן לא נאמר שכדי לקנוס את המוכר התבטל המקח. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, במקרה המבואר במשנה, כיוון שהמקדש הודיע שמקדשה במעות מעשר שני, אישה יודעת שאין מעות המעשר שני מתחללין על ידה. שאין המעות יוצאות לחולין על ידי שמקבלת אותם במעשה הקידושין וצריכים לעלות ולאוכלם בירושלים. ועל כן עולה ואוכלתו בירושלים בתורת מעשר שני. וכיוון שכלל לא נתכוונה להוציאם לחולין, לכן הן קונסים אותם שלא יחולו הקידושין. אבל במקרה המבואר בברייתא, הרי המוכר יודע שהמעות מתחללות על הבהמה, והיא מתקדשת בקדושת מעשר שני, והמעות שבידו חולין. ויודע שהלוקח מתכוון לאוכלם מחוץ לירושלים. אם כן הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולפיכך כנסו חכמים שהמקח מתבטל. עולה מתירוץ הגמרא, שאם אדם יודע שאין מעות המעשר שני מתחללים במעשה מסוים, ומכל מקום לקח בהם דבר או קידש בהם, חל מקחו קידושיו, שכן לא יבוא לידי מכשול ולהשתמש בהם מחוץ לירושלים. מקשה הגמרא על ההנחה הזו. מתקיף לה רבי ירמיה, יקשה על כך רבי ירמיה, והרי בהמת מאה עבדים וקרקעות, דאדם יודע שאין מעות מעשר שני מתחללים עליהם, שהרי אינם ראויים לאכילה. אם כן, לפי רבי אלעזר יש לומר שהמוכר לקח את המעות על דעת לעלותן ולאוכלן בירושלים. ותנן, והרי שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ז', אין לוקחין בהמת מאה עבדים וקרקעות במעות מעשר שני אפילו בירושלים. ואף שהמוכר יודע שהמעות לא התחללו ורוצה לעלות ולאכול את המעות בירושלים בקדושתן, אף על פי כן יש לאסור לקנות בהם, משום החשש שמא המוכר יחשוב שהתחללו המעות ויבוא לאוכלם מחוץ לירושלים. משיכה המשנה ואומרת, ואם עבר ולקח אותן במעות הללו, יאכל כנגדן. ייקח הלוקח מעות חולין אחרות ויאמר, כל מקום שמעות המעשר שני נמצאות ביד המוכר, יהיו מחוללות על מעות האלו ויעלם לירושלים, ויוכלם שם. ומבואר, שאף במקום שיש לומר שהמוכר יודע שהמעות שבידו קדושים, והוא יעלם לאוכלם בירושלים, מכל מקום צריך הלוקח לחללן על מעות חולין אחרות. כיוון שחוששים שמא המוכר, לא יעלה אותם אלא ישתמש בהם מחוץ לירושלים. ואם כן קשה, במה שונה דין המקדש במעשר שני שחלו הקידושין ואין הבעל צריך לאכול כנגד המעות בירושלים ולא חוששים שמה לא תעלהו האישה לירושלים? מתרץ את הגמרא, אלא אחה באישה חברה עסקינן. כאן במשנתנו המדברת במקדשת האישה במעות מעשר שני, אנו עוסקים באישה נקראת חברה, דהיינו הלומדת ויודעת הלכות. במסכת בבא בתרא דף עין ה' עמוד א' נאמר שאין חברים אלא תלמידי חכמים, שנאמר בשיר השירים פרק ח', היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך שמיעיני. וכן משמע במסכת בכורות דף למדו עמוד א', שחבר הוא תלמיד חכם ולהפך ממנו הוא עם הארץ. ובמסכת דרך ארץ זוטה בפרק החמישי נאמר שתלמידי חכמים נעים בחבורה, ועמי הארץ אינם נעים בחבורה. היינו שרק תלמידי חכמים נקראים חברים, כיוון שרק הם נעים בחבורה. והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת דמאי פרק ב' משנה ג' מבאר, שאולי נקראו תלמידי חכמים בשם חברים, כיוון שחברתם זה לזה היא חברה נאמנה, כי היא חברה לשם שמיים. אם כן, במשנה המדברת במקדשת האישה במעות מעשר שני, אנו עוסקים באישה נקראת חברה שלומדת ויודעת הלכות, ולמדה ויודעת את כל הלכות מעשר שני. דידע, האישה הזו יודעת שאין מעות המעשר שני מתחללות על ידי קידושיה וצריכה לעלותם לירושלים ולאוכלם שם, וממילא היא תעשה זאת. ולכן לא כנסו חכמים במשנתנו את הבעל שאם קידשה במאות מעשר שני שיוכל כנגדם בירושלים. אבל סתם אדם המוכר בהמת טמאה או עבדים וקרקעות תמורת מאות מעשר שני, לא יודע שאין מאות מעשר שני מתחללות על בהמת טמאה. ולכן חייבו חכמים את הלוקח לחלל את קדושת המאות שנתן למוכר על מאות אחרות. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי המשנה האחרונה שהביאה, שהלוקח בהמת טמאה, עבדים וקרקעות במאות מעשר שני יחללן על מאות אחרות וישתמש בהם בירושלים. אומרת הגמרא, אמר מר, שנה תנה במשנה שאם עבר ולקח במאות מעשר שני אחד מדברים אילו, כגון בהמת טמאה, עבדים או קרקעות, יוכל כנגדן, יחללן על מאות חולין אחרות משלו, ויעלה את המאות הללו לירושלים, יקנה בהם מאכלים, ויוכלם בקדושת מעשר שני. מקשה על כך הגמרא ועמי, מדוע יעשה דווקא כך ולא נאמר שיחזרו דמיו למקומם? דהיינו ללוקח והתבטא למקח, ומה שלקח יחזיר למוכר, כי אתם, כשם ששנינו כך בברייתא, בלקח בהמה תאורה במאות מעשר שני מחוץ לירושלים, ואין התכוון להוציאן לחולין במזיד, שהעושה כך כונסים את המוכר שהמקח בטל, ומדוע במשנה כונסים דווקא את הקונה שיחללם על מאות אחרות ויעלם לירושלים? מתרצת הגמרא, אמר שמואל, המשנה האומרת שאין לוקחים במאות מעשר שני בהמת טמאה, עבדים וקרקעות, מדברת כשברח המוכר שהמאות בידו, וממילא אין הלוקח יכול לתבוע ממנו שיחזיר לו אותם, ולכך יחלל הקונה את המאות שביד המוכר על המאות שבידו ויעלם לירושלים. שואלת הגמרא, וטעם הדברך, הטעם שכונסים את הלוקח שיחלל את המאות שביד המוכר על המאות שבידו ואינו יכול לתבוע מהמוכר שיחזיר לו את המאות, זה משום שמדובר כשהמוכר ברח כשהמאות בידו, ועל כן אינו יכול לעשות כן. אבל הלא ברח, אם לא ברח המוכר, כנסינן למוכר. כונסים דווקא את המוכר ומבטלים את המקח. וקשה מדוע אנו כונסים דווקא אותו ונכנסי ללוקח, נכנוס את הקונה שבכל אופן הוא יחלל את המאות שביד המוכר על המאות שבידו, כשם שעושים באופן שברח המוכר, שהרי הוציא מאות מעשר שני באיסור. מתרץ את הגמרא, ישנו משל שכשהאחבר גונב, לאו אחבר הגנב אלא חור הגנב. לא האחבר הגנב אלא החור שבו הוא מצניע את גניבתו, שכן אלמלא היה לאחבר חור, לא היה לו היכן להצניע את גניבתו ולא היה גונב. והנמשלו לענייננו, שכמו שאין הגניבה מתייחסת לאחבר, כך כאן, אלמלא המוכר שהסכים למכור ללוקח דברים אלו תמורת מעות המעשר שני שהיו בידו, לא היה לוקח יכול לקנותם. נמצא שהמוכר מכשיל את הלוקח באיסור הזה, ולכן כונסים את המוכר ולא את הלוקח. מקשה הגמרא, והיא לא אחברה חורה מייקה אביד. הרי אפשר לומר להפך, שאלמלא האחבר שגנב והניח את הגניבה בחור, מה החור היה עושה? כלומר הגניבה לא הייתה נמצאת שם, ונמצא שהאחבר הוא זה שגנב ולא החור. אותו דבר גם כאן, אף שאלמלא המוכר לא היה מי שימכור דברים אלו ללוקח תמורת מעות מעשר שני, מכל מקום אפשר לומר גם להפך, שאלמלא הלוקח שקנה את חפצי המוכר, לא היה המוכר מקבל את מעות המעשר שני תמורת חפציו, ונמצא שהלוקח עשה את האיסור ולא המוכר. חוזרת השאלה, מדוע כונסים את המוכר ולא את הלוקח? תרצת הגמרא, מסתברה, מסתבר יותר לקנוס את המוכר, שכן, כל איך הדעיקה איסורה, אתם כנסינן. אנחנו כונסים דווקא את מי שברשותו נמצא האיסור, והרי מאות המעשר שני שלא נתחללו עדיין, נמצאים עכשיו אצל המוכר, ולכן כיוון שהוא לפנינו ואפשר לקונסו, כונסים אותו להשיב את המאות ללוקח, והלוקח יחזיר לו את חפציו. אבל במקרה שהמוכר ברח, אכן כונסים את הלוקח על שהוציא מאות מעשר באיסור. וכעת הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד ב'. המשנה מונה דברים שאסורים בהנאה ואין להם שווי ממוני, ולפיכך אם קידש בהם, אינה מקודשת. ובטעם הדבר, מדוע אי אפשר לקדש באיסורי הנאה, מסתפק המשנה למלך בהלכות אישות ברמב"ם פרק ה' הלכה א', האם הוא כיוון שאין כאן נתינה, שהרי איסור הנאה אינו שווה פרוטה ולא נתן הבעל האישה משלו כלום, או משום שאין כאן קבלה, כיוון שאין האישה יכולה ליהנות מן הדבר, והרי היא לא קיבלה כלום. מה הנפקא מינה? באופן שנתן לדבר שאסור לא בהנאה ומותר לה, כגון המקדש אישה חולה, לא עלינו שיש בה סכנה, ובאיסורי הנאה שמותרים לה. באופן זה אמנם לא נתן דבר השווה לו, אבל היא קיבלה שווה כסף. האחרונים הוכיחו שאין שם בעלות לאדם כלל על איסורי הנאה, או משום שאין איסורי הנאה חשובים ממון, ועל דבר שאין בו שוויות ממונית לא שייך בעלות, או משום שלא שייך כלל שיזכה האדם בדבר שיש בו איסור הנאה, כיוון שהתורה הפקיעה ממנו שם בעלות. וכך אומרת המשנה, המקדש את האישה באחד מן הדברים השנויים לאלן, דהיינו באורלה, פירות האילן בשלושת השנים הראשונות לנטייתו, או בכילי הכרם, בתבועה שנזרעה בכרם ונאסרה משום כליים, כפי שנאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק ט', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע הוא תבועת הכרם, ומבואר לאלן שמהלשון תוקדש יש לדרוש תוקד אש שכילי הכרם אסורים בהנאה, או שהוא קידש אישה בשור הנסקל, שור שנגח אדם ואימיתו, ודינו להיסקל, כנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי, ובעגלה ערופה, עגלה המובאת ככפרה על אדם מת, שנמצא בין שתי ערים ולא נודע מי הרגו, שאז הסנדרין יוצאים ומודדים איזו עיר קרובה יותר אל החלל, וזקני אותה עיר מביאים עגלת בקר ומורידים אותה אל נחל איתן, ועורפים את ראשה, או בציפורי מצורה, ציפורים שמביאן המצורה כשנרפא מצרעתו, מצורה שנרפא מן הנגע, עליו להביא שתי ציפורים לטהרתו, אחת נשחטת ואחת משולחת, ולכמן בדף נ"ז נלמד האם שתי הציפורים נאסרות בהנאה ומאיזה שעה חל איסורם, ובשיער נזיר, שיער הנזיר לאחר שהתגלח, לאחר שהשלים את ימי נזירותו הוא צריך לגלח את שערות ראשו ולתנם על האש אשר תחת זבח השלמים, והשערות הללו אסורות בהנאה כפי שנלמד לכמן, ופטר חמור, הולד הראשון של החמור, שאותו צריך לפדות בסה וליתן את הסה לכהן, ואז ניתר פטר החמור בעבודה לבעלים, ומינו פודה הוא צריך לערוף את ראשו של החמור, והוא אסור בהנאה. ובשר בחלב, בשר שנתבשל בחלב, דווקא בשר בהמה, כנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, אבל בשר עוף אינו נאסר, אלא מדי רבנן. וחולין שנשחטו בעזרה, בהמת חולין שלא הוקדשה, ונשחטה בעזרה, ולא הותר לשחוט בעזרה שום דבר חולין. וכל הדברים הללו הרי הם אסורים בהנאה, ולפיכך אם קידש בהם את האישה, היא אינה מקודשת. ורק אם קידש באיסורי הנאה עצמם, אז היא אינה מקודשת. אבל אם מחרן את אחד מן הדברים הללו, האסורים בהנאה, דהיינו שעבר על האיסור ומחרן, וקידש את האישה בדמיהן, בכסף שקיבל עבורם, הרי היא מקודשת כיוון שאין אדמים נתפסים, באיסור הענאה. שואלים הראשונים, מדוע אין המקח מתבטל? הרי זה מקח טעות, כיוון שאסור למכור איסורי הענאה, ואין המוכר או הלוקח יכולים ליהנות מהם. כיוון שהמקח הוא טעות, אם כן המעות הם גזל ביד המוכר. איך תהיה האישה מקודשת במעות הללו שאינם שלו? תרצים הראשונים, שהמשנה כאן נוסקת באופן שידע הקונה, שאלו הם איסורי הענאה, והמעות שנתן, אינם תמורת האיסורי הענאה, אלא מתנה. כיוון שכך, הם אינם גם גזל. זוהי המשנה שלנו. בדף נ"ו עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מהם המקורות מן התורה שהדברים הללו אסורים בהנאה. שנינו במשנה מקדש אישה באורלה אינה מקודשת ונמנתה אורלה יחד עם שאר איסורי הנאה. מברר את הגמרא מנהלן, מניין שכך הוא שאורלה אסורה בהנאה, משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא. נאמר בפסוק, ספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. אין לי איני יכול ללמוד מן הפסוק אלא איסור אכילה מן האורלה, שנאמר לא יאכל, אבל הנאה מן האורלה מניין לנו שלא יהנה ממנו, וכגון שלא יצבע בו בפירות שראויים לצביעה כגון קליפות אגוזים, ולא ידליק בו בשמן של זיתי אורלה את הנר, תלמוד לומר וערלתם אורלתו, כיוון שכפלה התורה את המילה אורלה, יש ללמוד ולרבות את כולם שכל אופני ההנאה אסורים, ולא רק אכילה. שנינו במשנה מקדש אישה בכילי הכרם אינה מקודשת כיוון שהם אסורים בהנאה. מבררת הגמרא מנהלן שכילי הכרם אסורים בהנאה. משיבה הגמרא אמר חזקי, הדבר זה נלמד ממה שאמר קרא, ספר דברים פרק כ"ב פסוק ט', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע הוא תבועת הכרם. דורשים את המילים פן תקדש כאילו היה כתוב פן תוקד אש. כלומר לא תזרע כרמך כליים, פן יאסרו ותהיה צריך לשורפם באש, הרי לנו שהם אסורים בהנאה. רבשי אמר שמפרשים את המילים פן תקדש באופן שונה. לא תזרע כרמך כליים, פן יהיה קודש. כלומר, פן יאסרו ויהיה דינם כקודש שאסור בהנאה. בקשה הגמרא על רבשי, אי, קודש. אם אכן כלי הכרם דינם כקודש לגבי כל דבר, אם כן מה קודש, כמו שקודש שנמכר תופס את דמיו, שהם נעשים קדושים במקומו, והקודש בעצמו יוצא לחולין, אף כלי הכרם צריך להיות הדין כך, שאם ימכרם יהיה כליים, תופס את דמיו, שהדמים שיקבל יהיו אסורים בהנאה במקומו, והכיליים יהיה יוצא לחולין ומותר בהנאה. והרי שנינו במשנתנו, מחרן את כלי הכרם וקידש בדמיהם מקודשת. הרי שדמי הקיליים אינם נאסרים בהנאה. כוח הקושייה הזו דוחה הגמרא את ביורו של רבשי ואומרת אלא מחברת כדחזקי. הדבר ברור הוא שהמקור לכך שכילי הכרם אסורים בהנאה כדרשתו של חזקיה. פן תוקד אש. ממשיכה הגמרא לברר את המקור לאיסורי הנאה שנמנו במשנה. ברר את הגמרא שאור הנשכל ששנינו במשנה יחד עם כל איסורי הנאה מניין שהוא אכן אסור בהנאה. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא. ממשמע שנאמר ממשמעות מה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שקו להיסקל השור, וכי איני יודע כבר שהשור הנשכל נבלה היא? הרי כיוון שנשכל ולא נשחט הוא נבלה. ונבלה כבר למדנו שאסורה באכילה כמפורש בתורה לא תאכלו כל נבלה. ספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א. אם כן, מה תלמוד לומר מדוע הוא צריך הפסוק לשוב ולומר לא יאכל את בשרו, אלא על כוחך הפסוק מגיד לך שיש אופן נוסף בו השור אינו נבלה, ואף על פי כן לא יאכל את בשרו. והיינו שאם שחטו את השור שחיטה כשרה לאחר שנגמר דינו בבית דין שחייבו אותו סקילה, אסור הוא באכילה. וכך יש לקרוא את הפסוק, סקו להיסקל השור, ואף אם לא נסקל כדינו אלא נשחט מכל מקום ולא יאכל את בשרו. הרי לנו ששור הנסקל אסור באכילה גם באופן שהוא אינו נבילה. שואלים הראשונים, מניין לגמרא שהפסוק עוסק באופן שלאחר שנסקל נעשה נבילה? אולי הפסוק עוסק בשור הנסקל שהוא בן פקועה. מה זה בן פקועה? שאימא שלו נשחטה כדין ויצא ממאה אחר השחיטה, והוא ניתר בשחיטת אמו, ואפשר לאוכלו בלא שחיטה, שבאופן כזה בשרו מותר, אף שלא נשחט אלא נסקל. לכן יש צורך בפסוק לא יאכל, כדי לומר שבשרו אסור באכילה, משום שלא היינו יודעים את הדבר מן האיסור הכללי של נבילה. ואם כן, לא נוכל ללמוד מהמילים לא יאכל שאם נשחט אחר גמר דינו שהוא אסור באכילה. תרץ הריטב"א שמהפסוק סקו להיסקל למדים לאסור את השור לאחר שנסקל גם אם היה בן פקוע, ולא נאסר משום נבילה. משום שכשאמרה התורה סקו להיסקל השור, לא כיוונה התורה לאנוש רק את השור, אלא גם לאנוש את הבעלים שלא שמר עליו שלא יזיק. לפיכך על כוחך אסרה התורה את השור הנסקל גם בבן פקוע, כיוון שאף שהשור בן פקוע מכל מקום עונש הבעלים לא השתנה, כיוון שלא שמר על שורו נענש שדינו כנבלה. בררת הגמרא מניין ששור הנסקל אסור גם בהנאה. שואלת הגמרא, בהנאה מניין שהוא אסור, ולא לא למדנו מאיתור הפסוק לא יאכל על האיסור אכילה, ומשנתנו עוסקת באיסורי הנאה? משיבה הגמרא, תלמוד לומר, נאמר בפסוק ובעל השור נקי. בררת הגמרא, מהי משמע? כיצד משמע מלשון נקי שהשור אסור בהנאה? אומרת הגמרא, שמעון בן זומא אומר שמשמעות לשון נקי הוא כאדם שאומר לחברו על אחד שהפסיד את כל רכושו, יצא פלוני נקי מנכסה ואין לו בהם הנאה של כלום. הרי לנו שלשון נקי, היינו שאין לו כל הנאה מנכסיו. וכך גם בעל השור נקי, הכוונה שבעל השור הפסיד את שורו לגמרי, שהוא אסור גם בהנאה. אחי ורעי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ה ממסכת קידושין, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא, לשנן, לסכם ולחזור על תלמוד תורתך באהבה. שאלה ראשונה, למדנו במשנה בהמה שנמצאה בין ירושלים למגדל עדר, זכרים יהיו עולות. כיצד נפטר הספק שם השלמים הם? שאלה שנייה, מה הסברה לחלק בין רבי יהודה לרבי מאיר בחילול דבר הקדוש בקדושת הגוף? שאלה שלישית למסקנה, כיצד נוהגים כשנמצא זכר בן שנה? שאלה רביעית, מדוע כשנמצא בן שנתיים דינו שונה, ומדוע אין לחשוש שפסח הוא? שאלה חמישית, מדוע אין להביא בהמה אחת ולהתנות עליה שתהיה שלמים או תודה? שאלה אחרונה על דף נ"ה, כיצד נוהגים כשנמצאו נקיבות? בשאלות הללו אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, זך בניסן תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ה ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי כוח בניסן תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת קדושים, ערב שבת מברכין וערב ראש חודש אייר תשע"ו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי חגים. נלמד את דפים נ"ו ונ"ז ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא ופורה, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.